שלום לכולם, אנחנו לומדים דף י"ג במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בי"ג עמוד א' ונלמד עד השורה התשיעית בי"ד עמוד א', והשיעור היום יהיה 16 דקות. היום יש לנו שתי סוגיות עיקריות. בשתי הסוגיות נעסוק בעבודה מסוימת ונשאל האם יש בה פסולי מחשבה או לא. בסוגיה הראשונה נעסוק בקבלת אדם, בסוגיה השנייה בטבילת האצבע בחטאות. אבל לפני זה כמובן נתחיל במשנה. במשנה יש שני חלקים. החלק הראשון מחדש שלא רק אם עשו לגמרי שלא לשמה, אלא גם אם עשו חלק לשמה וחלק שלא לשמה, גם זה פוסל. מה הכוונה חלק לשמה וחלק שלא לשמה? תוספות בדף ב עמוד ב אומר שהגמרא בפסחים מתלבטת האם הכוונה היא בתוך אותה עבודה עצמה שהוא חלק מהזמן חשב לשמה וחלק שלא לשמה, או שהכוונה היא בשתי עבודות נפרדות. רש"י כאן מפרש באותה עבודה, תוספות בבית עמוד ב' מפרש בשתי עבודות שונות. זה החלק הראשון של המשנה, ועל זה אנחנו לא הולכים לדבר היום. החלק השני של המשנה מפרט באיזה עבודות המחשבה יכולה לפסול, כלומר מתי בעבודת הקורבן הוא חושב מחשבה וזה פוסל את הקורבן. אז עד עכשיו אנחנו, וכך גם תנקם אומר, שזה פוסל בכל ארבע עבודות, כלומר בשחיטה, בקבלת אדם בתוך כלי, בהולכת אדם למזבח ובזריקת אדם על המזבח. זו דעת הנקמה, אבל לגבי הולכה יש תנאים שחולקים. רבי שמעון אומר ששם מחשבה לא פוסלת, ורבי אליעזר אומר שתלו אם זאת הליכה הכרחית או לא. זאת המחלוקת לגבי הולכה. כרגע לא נתעכב עם זה, כי היום אנחנו כמעט שלא הולכים לדבר על זה. אז עד כאן המשנה. כאמור, הנושא שלנו יתמקד בחלק השני, באיזה עבודות המחשבה יכולה לפסול, והיום כאמור נדבר על שתי עבודות. בסוגיה הראשונה נדבר על קבלת אדם. אז האם כוונה שלא לשמה בקבלת אדם יכולה לפסול? אז לכאורה ברור שכן, הרי כך תמיד הבנו וכך כתוב במשנה מפורש. אבל בכל זאת, הגמרא מקשה מברייתא די ארוכה, שבהמשך נאמר מה כתוב בה, כרגע נאמר רק את הדבר העיקרי לענייננו. בברייתא הזאת רבי עקיבא מביא שלושה הבדלים שיש בין דיני קבלת אדם לבין זריקת אדם, ואחד מההבדלים זה שבקבלת אדם לא עשה בה מחשבה כמעשה. מה הכוונה לא עשה במחשבה כמעשה? לכאורה הכוונה שכוונה לא יכולה לפסול בקבלת אדם, וזה סותר את המשנה ואת כל מה שלמדנו עד עכשיו. עונה רבה, בערך ברבע התחתון של עמוד א', שהברייתא הזאת בכלל לא מדברת על פסולי מחשבה של שלא לשמה או שלא לשם הבעלים, אלא היא מדברת על פיגול, ולכן זה לא קשה בכלל על המשנה שלנו. אז את המשנה שלנו תרצנו, ברור שגם בקבלה יש פסולי מחשבה של שלא לשמה ושלא לשם הבעלים, לכן נשים כרגע את אותם פסולי מחשבה בצד, וכרגע נתמקד בנושא של פיגול. נזכיר מה הכוונה פיגול. אם באחת מהעבודות, למשל השחיטה, הכהן חושב שאת אחת מהעבודות הסופיות, כלומר את הזריקה על המזבח או הכתרה על המזבח או אכילת הבשר, הוא יעשה מחוץ לזמן הנכון, המחשבה הזאת פוסלת כבר עכשיו את הקורבן, גם אם בסוף הוא עשה את זה בזמן הנכון, ולא רק שהיא פוסלת את הקורבן, אלא היא גם מגדירה אותו כפיגול, ואם מישהו יאכל את הבשר, אז הוא חייב קרת. אז זה פיגול, ולפי מה שאמרנו עכשיו, רבי עקיבא אמר בברייתא, שלא שייך מחשבת פיגול בקבלת אדם. ועכשיו, שמונה שורות מתחתית עמוד א', הגמרא דנה למה רבי עקיבא התכוון. אבל לפני שנראה את המהלך של הגמרא עצמה, נסכם קודם את המסקנה. כמו שהרגע אמרנו, בפיגול יש שני מרכיבים. מרכיב אחד זה הפעולה שהוא עושה עכשיו, מרכיב שני זה פעולה שהוא עוד לא עושה, אבל הוא חושב עליה עכשיו שהוא יעשה אותה בעתיד מחוץ לזמנה. ואומרת הגמרא שצריך להפריד בין שני המרכיבים האלו, כלומר המרכיב הראשון, שזאת העבודה שבה הוא חושב את מחשבת הפיגול, היא צריכה להיות אחת מארבע עבודות, כולל קבלת אדם. לעומת זאת, המרכיב השני, כלומר הדבר שעליו הוא חושב שהוא יעשה מחוץ לזמנו, אז כאמור זה צריך להיות אחד מהדברים שנחשבים לאכילה. או אכילת המזבח, כלומר זריקת אדם על המזבח, שפיכת השיריים של אדם ליסוד של המזבח, הכתרת האימורים על המזבח, או אכילת האדם, כלומר אכילת בשר הקורבן. אלה שני התנאים בשביל שזה יחשב פיגול. אז ממילא כשרבי עקיבא אמר שבזריקה יש מחשבת פיגול ובקבלה אין, הוא לא התכוון לדבר הראשון, כלומר באיזה פעולה צריך לחשוב, כי זה כן יש גם בזריקה וגם בקבלה, אלא הוא התכוון לדבר השני, כלומר על איזה פעולה הוא חושב את מחשבת הפיגול, וכאן באמת צריך לחשוב דווקא על אכילת מזבח או אכילת האדם, אבל אם הוא יחשוב שהוא יעשה את הקבלה שלו בזמנה, זה באמת לא נחשב מחשבת פיגול. בזה סיימנו את עיקר הסוגיה. התחלנו במשנה ששם גם בקבלה יש פסול מחשבה. הקשנו מרבי עקיבא בברייתא שאמר שאין, והסברנו שרבי עקיבא מדבר על פיגול, ועכשיו הסברנו שהכוונה היא שקבלה לא יכולה להיות במרכיב השני של הפיגול, אבל היא כן יכולה להיות במרכיב הראשון. אז זה הסיכום, ועכשיו נראה איך זה כתוב בגמרא. בגמרא, חוץ מהברייתא של רבי עקיבא שאמר שאין מחשבת פיגול בקבלה, הגמרא מביאה עוד שתי ברייתות שכל אחת מהן מביאות מקור לאחד מהמרכיבים של פיגול. עכשיו לפני שנראה את הברייתות עם המקורות, קודם כל נראה מה הפסוק בתורה שמלמד אותנו את הדין של פיגול. אז הפסוק של פיגול מדבר על קורבן שלמים, ובפשט הוא בכלל לא בא לדבר על פסול מחשבה, אלא על פסול מעשי. כלומר, קורבן שלמים צריך לאכול ביום של ההקרבה, בלילה אחרי ולמחרת, והפסוק אומר שאם הוא לא אכל את זה לא היום ולא מחר, אלא הוא חיכה ליום השלישי, אז זה נחשב פיגול. נקרא את הפסוק, ואם האכול יאכל מבשר זבח של המאב ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו הבנה תיסה. עכשיו חזל דרשו שהפסוק לא בא ללמד על אכילה מעשית מחוץ לזמן, אלא זה בא ללמד על כוונה לאכול מחוץ לזמן שעצם הכוונה עושה את הקורבן לפיגול. אז זה המקור לפיגול, ועכשיו כאמור נראית שתי הברייתות, הברייתה הראשונה על המרכיב הראשון והשנייה על המרכיב השני. אז המרכיב הראשון כאמור זה באיזה פעולה הוא צריך לחשוב את מחשבת הפיגול, אומרת הברייתא 8 שורות מתחתית עמוד א', הפסוק עצמו מדבר שהוא חושב את המחשבה בפעולת הזריקה, מאיפה יודעים את זה? כי כתוב לא ירצה, וריצוי הכוונה היא בזריקת הדם. עכשיו אומרת הברייתא מאיפה נלמד שהמרכיב הראשון כולל גם את שאר ארבע עבודות, אז כאן יש שני שלבים בברייתא. מהתחילה היא לומדת את זה מהכפילות של האכול יאכל, כלומר כל עבודה שבלי עבודה הזאת אי אפשר לאכול את בשר הקורבן, שזה בעצם כולל את כל ארבע עבודות. הבעיה עם הלימוד הזה זה שזה גם כולל את הקטרת האימורים ושפיכת הדם על יסוד המזבח, שגם בלעדיהם אי אפשר לאכול. ממילא הברייתא מצרפת לזה מקור נוסף, והיא אומרת שכיוון שלמרות שכתוב ויכול יאכל, שכאמור זה כולל את כל מה שאמרנו, התורה בכל זאת מדגישה את אחת מהעבודות, כלומר את הזריקה, אז לפי הכלל של דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, אז הוא בא ללמד על כל הכלל, כלומר שצריך ללמוד מזריקה שאת המרכיב הראשון אנחנו מצמצמים לא רק לדברים שהאכילה תלויה בהם, אלא זה גם דווקא עבודות שהכפרה תלויה בהם, שזה דווקא ארבע עבודות ולא הקטרת האימורים ושפיכת שערי הדם. אז זה היה המקור הראשון לזה שבמרכיב הראשון יש רק את ארבע עבודות כולל הקבלה. אז זאת הברייתא הראשונה. הברייתא השנייה מובאת בשורה השישית בעמוד ב', והיא מדברת על המרכיב השני, כלומר על מה צריך לחשוב. אז גם הברייתא הזאת דורשת את ואם האכול יאכל, רק שהיא לומדת את זה לא על המרכיב הראשון, אלא על המרכיב השני. כלומר שבשביל שזה יהיה פיגול, צריך לחשוב על אכילה מחוץ לזמן. עכשיו אם היה כתוב רק פעם אחת אכילה, אז היינו מפרשים כפשוטו אכילת הבשר. אבל כיוון שכתוב ויכול יאכל, אז יש כאן שני סוגים של אכילות, סוג אחד זה אכילת הבשר על ידי האדם, וסוג שני זה אכילת המזבח, כלומר זריקת הדם, שפיכת הדם והקטרת האימורים. אז אלה שתי הברייתות שהביאו מקור למרכיב הראשון ולמרכיב השני, ועכשיו שראינו את הפסוק וראינו את שתי הברייתות על הפסוק, נבין סוף סוף את מהלך הגמרא. כאמור, מהלך הגמרא לגבי פיגול מתחיל בברייתא של רבי עקיבא שאין פיגול בקבלה, על זה הגמרא מקשה מהברייתא הראשונה ששם כתוב שיש פיגול בקבלה, והגמרא מסבירה שרבי עקיבא שאמר שאין דיבר על המרכיב השני, והברייתא שאמרה שיש דיברה על המרכיב הראשון. זה שלב אחד. שלב שני, באותה ברייתא הראשונה כתוב שדווקא בארבע עבודות יש פיגול, אבל בשפיכת שירי הדם והקטרת האימורים אין פיגול. על זה מקשה הוא סבא מהברייתא השנייה ששם מפורש שדווקא באותם פעולות, כלומר שפיכת שירי הדם והקטרת האימורים יש פיגול, והגמרא מסבירה שהברייתא הראשונה דיברה על המרכיב הראשון, שזה לא שייך בהקטרת האימורים וכולי, והברייתא השנייה דיברה על המרכיב השני, שזה דווקא שייך בהקטרת האימורים וכולי. אז זה המהלך של הגמרא לגבי פיגול, כשהשורה התחתונה היא כאמור מאוד פשוטה, המרכיב הראשון של פיגול שייך בארבע עבודות, המרכיב השני של פיגול שייך בדברים שנחשבים כאכילה או אכילת מזבח או אכילת הבשר. בזה הגענו לנקודותיים בערך ברבע העליון של עמוד ב', רק לפני שנעבור לסוגיה הבאה נעשה פה השלמה קטנה ונחזור להתחלת הגמרא בעמוד א', ונאמר בקצרה מה כתוב באותה ברייתא של רבי עקיבא, כי מקודם רק לקחנו מהברייתא משפט אחד שהוא אומר שאין מחשבה בקבלה. אז בברייתא הזאת יש שני שלבים. בשלב הראשון הגמרא לומדת שגם את קבלת הדם צריך שכהנים כשרים יעשו, וכשהם לבושים בבגדי הכהונה, זה נקרא כאן כלי שרת. תנא קמא לומד את זה מעצם זה שכתוב בני אהרון הכהנים, רבי עקיבא לא מסתפק בזה, הוא מביא גם גזרה שווה. בשלב השני של הברייתא רבי טרפון שואל, אז מה בכל זאת ההבדל בין קבלה לבין זריקה? ועל זה כאמור רבי עקיבא מביא שלושה הבדלים. אחד ההבדלים זה מה שדיברנו עד עכשיו לגבי פיגול. שני הבדלים נוספים זה שזריקה אם עושים אותה מחוץ למקדש יש חיוב קרת, ואם פסול עושה אותה אז הוא חייב מיטה, מה שאין כן בקבלת הדם. אז זאת הייתה הברייתא של רבי עקיבא, הבאנו אותה עכשיו כמאמר מוסגר, ובזה סיימנו את הסוגיה הראשונה להיום, ואנחנו עוברים כאמור בערך ברבע העליון של עמוד ב' לסוגיה השנייה שהנושא שלה זה טבילת האצבע בדם של החטאות. מה הכוונה טבילת אצבע? בקורבן חטאת, בניגוד לשאר הקורבנות, לא היו זורקים את הדם למזבח ישירות מהכלי שבו קיבלו את הדם, אלא הכהן טובל את האצבע בכלי והוא מזה עם האצבע על המזבח. בחטאת רגילה זה המזבח שבחוץ, בחטאות הפנימיות, כמו למשל פר אלם דבר של ציבור, זה המזבח שבפנים. עכשיו הנושא של הסוגיה זה האם אותה טבילת אצבע נחשבת כעבודה לעניין פיגול, כלומר אם הוא יחשוב בזמן טבילת האצבע שאת הזריקה למשל הוא יעשה חוץ לזמנו, האם זה מפגל את החטאת או שלא? עכשיו נדגיש שכל השאלה זה דווקא לגבי חטאות הפנימיות, כי שם יש פסוק מפורש שאומר שצריך לטבול את האצבע. לעומת זאת בחטאת רגילה, למרות שיש פסוק שכתוב ולקח הכהן מדם החטאת, לא כתוב מפורש שצריך לטבול את האצבע, וגם יש כתוב לקח, הכוונה היא לקבלה לפי חזל, ממילא, כיוון שזאת פעולה שבכלל לא כתובה בתורה, אז בזה ברור לגמרא שזה לא מפגל, כי אי אפשר בכלל להגדיר את זה כעבודה של הקורבן. כל השאלה היא דווקא לגבי חטאות הפנימיות ששם כתוב תפילה, אז אפשר להגדיר את זה אולי כעבודה של הקורבן, האם זה מפגל או שלא. אז בעניין הזה יש שני שלבים בגמרא, השלב הראשון מביא אמוראים, והשלב השני תנאים. אז בשלב הראשון הגמרא מביאה שני אמוראים, רב יהודה ברבי חייא ורבי יהושע בן לוי. הגמרא לא מביאה אותם ביחד, אלא אחד אחרי השני, ועל כל אחד מהם יש דיון כמעט זהה, לכן אנחנו כאן נצרף אותם ביחד. אז רב יהודה ברבי חייא בערך בשליש העליון של עמוד ב' ורבי יהושע בן לוי בערך באמצע עמוד ב', שניהם אומרים שזה כן מפגל, ולכאורה זה מאוד מובן, כי הרי בסוגיה הקודמת אמרנו שעבודות שמעכבות את הכפרה ואת האכילה מפגלות. אבל לזה מקשים רב פדה וריש לקיש, הרי מאיפה למדנו דיני פיגול? מקורבן שלמים? והרי בקורבן שלמים אין תפילה של האצבע, אז מאיפה נמציא שבחטאת פתאום גם התפילה של האצבע מפגלת? זאת הקושייה, והקושייה יוצאת מהנחת יסוד שהצורה שבה למדנו פיגול בשאר הקורבנות משלמים זה בבניין אב. כלומר שכמו שבשלמים יש פיגול אז גם בשאר הקורבנות, והבניין אב מלמד שזה צריך להיות בדיוק כמו שלמים. על הקושייה הזאת הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת מקבלת את הנחת היסוד שאם זה בניין אב אז באמת אי אפשר לחרוג ממה שיש בשלמים, אלא שאומרת הגמרא שבאמת פיגול בשאר הקורבנות לא למדנו מבניין אב משלמים, אלא מאיזשהו ריבוי שהגמרא לא מביאה אותו כאן, אבל זה מריבוי. ממילא כיוון שלמדנו את זה מריבוי, אז זה כאילו שכתוב את הדין של פיגול בכל אחד משאר הקורבנות. ואז ממילא אנחנו כבר לא מוגבלים למה שיש בשלמים, ואם בחטאת יש טבילה שגם היא מעכבת את הכפרה, אז גם היא מפגלת. זאת תשובה אחת שכאמור מופיעה פעמיים, ופעמיים יש דיון קצר לתשובה הזאת, אבל לפני זה נקפוץ לרגע לתשובה השנייה, וזה של רב ירמיה כמעט ברבע התחתון של עמוד ב'. רב ירמיה אומר שגם אם כן תאמר שלומדים פיגול בשאר הקורבנות מפיגול בשלמים בבניין אב, עדיין אין שום בעיה לומר שאפילו שאין טבילת אצבע בשלמים, בכל זאת בחטאת זה כן מפגל. למה? כי הוא אומר שגם כשלומדים מבניין אב, זה לא אומר כמו שאמרנו מקודם שצריך ללמוד כל פרט ופרט ואי אפשר יותר או פחות, אלא מה שלומדים זה את העיקרון. כלומר, בשלמים למדנו את העיקרון שעבודה שהיא מעכבת את הכפרה אז היא גם מפגלת, אז נלמד את זה גם לחטאת שכל עבודה, כולל טבילת האצבע, שהיא מעכבת את הכפרה אז היא גם מפגלת. זאת התשובה השנייה, אז נחזור על זה שוב. התשובה הראשונה אמרה, אתה צודק, לא לומדים מבניין אב, אלא מריבוי. התשובה השנייה אמרה, גם אם זה בניין אב, לא נכנסים לפרטים בבניין אב, אלא לומדים את העיקרון. אז אלה שתי התשובות בשביל להסביר את רב יהודה ברבי חייא ואת רבי יהושע בן לוי, שלדעתם טבילת האצבע מפגלת. ועכשיו נחזור לרגע אחורה לתחילת השורות הרחבות ונראה איך רב ירמיה הגיע לתשובה שלו. מה שקרה זה שבהתחלה הגמרא רצתה להביא ראיה לזה שאפשר ללמוד פיגול משלמים לחטאת למרות שכל אחד עם הדינים שלו. והיא הביאה את הראיה הזאת מעוד תחום שבו יש הבדל בדיני פיגול בין שלמים לבין חטאת. במה? יש דין שאם חוץ מהפיגול יש פה גם עוד בעיה, למשל שהקורבן נפסל כי זה לא היה לשמה או גם נעשה במחשבת חוץ למקומו, אז ברגע שיש פה עוד סיבה לפסול אז הקורבן כמובן פסול, אבל מי שאוכל את זה לא חייב קרת, זה כבר לא נחשב פיגול. עכשיו איזה מחשבות יכולות לפסול קורבן ולהציל אותו מלהיות פיגול? זה משתנה בין חטאת לבין שלמים. בשלמים רק מחשבת חוץ למקומו פוסלת, ואילו בחטאת גם מחשבת שינוי קודש ושינוי בעלים. אז הנה גם כאן אנחנו רואים שלמרות שלמנו פיגול בחטאת מפיגול בשלמים, בכל זאת בכל קורבן הולכים לפי הדינים שלו, והפסולים של חטאת יכולים להציל מפיגול למרות שאין את אותם פסולים גם בשלמים. אז זאת הראיה שהגמרא מביאה, שכנראה לא לומדים את פיגול בחטאת מבניין אב משלמים, כי אז צריך להיות יותר מדויק למה שיש בשלמים, אלא לומדים את זה מאיזשהו ריבוי שיש בשלמים. אז זה מה שהגמרא רצתה לומר בשביל לעזור לדעות שגם טבילת אצבע בחטאת מפגלת. אבל אז בא רבי יוסי ברבי חנינא וניסה לדחות את זה, והוא אמר גם אם אתה לומד מבניין אב זה עדיין לא אומר שצריך להיות בדיוק אותו דבר בשני התחומים. כלומר, אפשר ללמוד משלמים את העיקרון שעבודה שפוסלת מצילה מהפיגול, בשלמים זה יהיה דווקא מחשבת חוץ למקומו, בחטאת גם שינוי בעלים ושינוי קודש, אז מה עדיין אפשר לעשות בעניין אב כזה? זה מה שאמר רבי יוסי, כשהאינטרס שלו היה להרוס את הראייה שיש כאן ריבוי, אלא עדיין יכול להיות שזה בעניין אב. אבל אז אמר לו אז רב ירמיה, וזה בעצם התשובה שהבאנו מקודם בשמו, אתה צודק לגמרי, באמת בעניין אב לא חייב להיות שלומדים בדיוק את הדינים, אלא לומדים את העקרונות של הדינים, אבל כמו שאתה אומר את זה לגבי הפסולים שמצילים מהפיגול, תאמר בדיוק אותו דבר לגבי טבילת אצבע בחטאת. כלומר, תלמד את העיקרון שכל עבודה שמעכבת את הכפרה אז היא גם מפגלת, אז גם טבילת אצבע מפגלת. אז אלו היו שני הסברים איך טבילת אצבע מפגלת למרות שאין טבילת אצבע בשלמים, ועכשיו לסיום הקטע הזה הגמרא מביאה לזה עוד חיזוק מרב מרי. רב מרי אומר, הרי גם בעבודות של מנחות יש דיני פיגול, ולעבודה שבה נותנים את הקומץ לתוך כלי אין שום מקבילה בזבחים רגילים של בהמות, ובכל זאת זה מפגל. אז הנה אנחנו רואים את אותו עיקרון שכל עבודה שהיא מעכבת היא מפגלת, אפילו שאין את אותה עבודה או משהו מקביל לזה בשלמים. זה החיזוק של רב מארי, אבל דוחה הגמרא שמזה אי אפשר להביא חיזוק, כי נתינת הקומץ לתוך הכלי היא מקבילה לגמרי לקבלת אדם בשלמים, למרות שאדם יוצא באופן פסיבי וכאן נותנים באופן אקטיבי, זה אותו דבר. ממילא אין מכאן ראיה שגם עבודה שאין אותה בכלל בשלמים מעכבת. עד כאן הבאנו את דעות האמוראים, האם טבילת אצבע מפגלת בחטאת? ועכשיו, שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נראה את דעות התנאים ובזה נסיים. הגמרא אומרת שיש שתי ברייתות שנחלקו בפירוש בשאלה הזאת. ברייתה אומרת שטבילת אצבע מפגלת, וברייתה השנייה אומרת שהיא לא מפגלת. אז לכאורה כל הנושא שלנו נתון במחלוק התנאים. אבל דוחה הגמרא שזה לא נכון, כי יכולת שלפי כולם טבילת אצבע כן מפגלת, כמו שהאמוראים אמרו, וזה שיש ברייתא שאומרת שהיא לא מפגלת, יש שתי אפשרויות להסביר את זה. אפשרות אחת זה שהברייתא הזאת היא רבי שמעון, וכמו שראינו במשנה לפי רבי שמעון, גם ההולכה לא מפגלת, אז גם הטבילה שהיא בעצם המשך של ההולכה, גם היא לא מפגלת. את האפשרות הזאת הגמרא דוחה, כי לפי רבי שמעון בכלל, בכל החטאות הפנימיות אין פיגול, ממילא זה לא הגיוני שהוא יבוא ויחדש את זה דווקא לגבי טבילת אצבע, לכן הגמרא מביאה אפשרות שנייה, שהברייתא שאומרת שטבילת אצבע לא מפגלת, מדברת לא על החטאות הפנימיות, אלא על החטאות החיצוניות, שהיא, כמו שאמרנו מקודם, ברור שלא מפגלת, כי התורה לגבי חטאות החיצוניות לא כותבת את הפעולה של טבילת אצבע. אז בזה דחינו את ההכרח לומר שזה מחלוקת תנאים, אלא כל האמוראים ואולי גם כל התלאים סוברים שטבילת אצבע כן מפגלת כל טוב.